שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף מ"ג. אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, המפקיד מעות אצל שולחני, והכוונה לחלפן כספים, אם המעות שהופקדו היו צרורים, הדין שלא ישתמש בהם החלפן, ולפיכך אם עבדו הוא אינו חייב באחריותן. אבל אם הכספים לא היו צרורים אלא מותרים, ממילא הדין שישתמש בהם החלפן, ולפיכך אם הם עבדו הוא חייב באחריותן. לעומת זאת, המפקיד מעות אצל בעל הבית, בין אם הוא יפקיד אותם צרורים ובין אם הוא יפקיד אותם מותרים, הדין שלא ישתמש בהם בעל הבית, ולפיכך אם עבדו, אינו חייב באחריותן. נחלקו הדעות ביחס לחנווני. חנווני כבעל הבית, אלו דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אומר חנווני כשולחני. כך שלסיכום, מעות פיקדון שאין רשות להשתמש בהם, כגון שהם יפקדו אצל בעל הבית, הוא שומר חינם עליהם, ולפיכך אם הם עבדו, אינו חייב באחריותן. מעות שהופקדו אצל שולחני לעומת זאת שרגיל להשתמש במעות, האינדיקציה אם מותר לו להשתמש בהם או לא, הוא לפי הצורה בה הופקדו בידיו המעות. אם המעות היו צרורים, זה מעיד על כך שהמפקיד לא נתן רשות לשולחני להשתמש בהם, ולכן הוא שומר חינם עליהם. ואם המעות היו מותרים, זה מעיד על כך שהמפקיד נתן רשות לשולחני להשתמש בהם, ולפיכך אם הם עבדו הוא חייב באחריותן, והגמרא תסביר האם זה משום שומר שכר או משום שואל. ביחס למעות שהופקדו אצל חלבני יש מחלוקת, רבי יהודה טוען שדינו כשולחני ורבי מאיר טוען שדינו כבעל הבית. ושואלת הגמרא, משום דצרורים לא ישתמש בהם? מה גילוי דעת יש כאן במעות שהופקדו צרורים אצל חנווני שמעיד על כך שאין חפץ המפקיד שישתמש בהם החנווני, מאחר שאם הוא היה מפקיד את המעות מותרים, אז במקרה כזה אמרנו שוודאי ישתמש בהן החנווני, מפני שהמפקיד אצלו יודע שהוא צריך תדיר למעות, אז מדוע שלא נאמר כך גם ביחס למעות צרורים, שהרי דרך כל אדם לצור את מעותיו? מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב אסי, אמר רב יהודה, שמדובר בצרורים וחתומים שנו. זאת אומרת שמה שאמרה המשנה צרורים, היא לא התכוונה שהמעות היו צרורים בבגד וזהו, אלא הכוונה שהמעות היו צרורים בבגד וגם היה חותם על גבי הצרור. באופן כזה שברור שהמפקיד לא מעוניין שיפתחו את הצרור. תשובה שנייה, רב מרי אמר שבמשנה מדובר בקשר משונה, שמעיד על כך שהמפקיד לא סתם קשר את המעות בתוך בגד כדי שהם לא יתפזרו, אלא עשה את הקשר בצורה משונה כזו, וזה מעיד על כך שהוא לא התכוון שיפתחו את הקשר. איכא דאמרי, יש אומרים ביחס לדברי רב מרי, שזה בעצם הייתה שאלה, ביי, הקשה רב מרי, קשר משונה, מה הדין אם המפקיד קשר את הצרור בקשר משונה, ועל כך נשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. ציטוט מהמשנה, מותרים ישתמש בהם וכו', ועל כך אמר רב אונה, ואפילו נאנסו. הוא מסביר רש"י את דבריו, שמה שאמרה המשנה, שחנווני שהפקידו אצלו מעות מותרים ישתמש בהם, ולפיכך אם עבדו הוא חייב באחריותן, זה לא רק במידה והוא ישתמש והם נעבדו, אלא אפילו אם הוא לא ישתמש בהם, הוא יהיה חייב במידה ויקרה להם אונס, מפני שכבר מרגע ההפקדה, דין החנווני כדין שואל שחייב באונס. מקשה הגמרא על דברי רב הונא, והעבדו קטני. הרי המשנה נקטה לשון של עבדו ולא של נאנסו, והלשון הזו לא מתאימה לדין שואל, אלא מתאימה לדין שומר שכר. מתרצת הגמרא שרב הונא יסביר את המילה עבדו כדרבה, ואמר רבה כאשר הוא הסביר את המשנה במסכת שקלים, שמדברת על שקלים שנשלחו למקדש ונגנבו או נעבדו, שנגנבו זה בליסטים מזוין, ועבדו שטבעה ספינתו בים. הרי שלפי רבה, המילים נגנבו ועבדו מתייחסות לאונס, וכך גם יסביר רב הונא את המילה עבדו במשנתנו, שהיא מתייחסת לאונס, מפני שדין השולחני כדין שואל. ורב נחמן חלק על רב הונא, והוא אמר שכל זמן שלא נשתמש החנווני בפועל במעות, הוא לא נחשב שואל עליהם, ולכן במקרה שנאנסו המעות, הוא לא יהיה חייב עליהם. והמשנה נקטה את המילה עבדו בדווקא, כי גם אם החנווני לא ישתמש במעות בפועל, הוא עדיין יהיה חייב לשלם את הנזק שיגרם להם במידה והם נגנבו או עבדו, כדין שומר שכר. אמר לי, הקשה רבה לרב נחמן, לדידך, לשיטתך דאמרת, שהחנווני הוא שומר שכר ולא שואל, ולכן אם נאנסו המעות, הוא לא יהיה חייב. על מה זאת אומרת שאתה סובר שהוא לא אבי שואל עליו? אבל בעצם איש שואל לא הווי, אם הוא לא נחשב שואל של המעות, אז גם שומר שכר נעמי לא הווי, הוא גם לא נחשב, שהרי מה שכר הוא נטל על שמירתם, אלא על זה שהוא שמח עליהם להחליפם ולהסתכר איתם, במידה והזדמן לידו לעשות צ'יינג' עליהם, בגין כך אתה מחייבו כשומר שכר, אבל זה בעצם שאלה איזו, שהרי כל ההנאה היא שלו, שהרי הוא לא שילם על ההנאה הזו למפקיד, וזה ההגדרה של שואל. אמר לי, ענה לו רב נחמן, בהמודין הלך, אף על גב שאני אומר שהחנווני לא נחשב כשואל את המעות, לפחות לא עד הרגע שהוא ישתמש בהם, אני כן מודה ומסכים שיש לו כאן הנעת שימוש אפשרית ולכן הוא שומר שכר. דהואיל והוא נהנה משימוש עתידי אפשרי, אז הוא גם מהנה את הבעלים על ידי זה שהוא מוגדר כשומר שכר. הוא מפרט רב נחמן, בהו הנאה דאי מתרמה להזבינה דאית ברבך, זבן בהו, ההנאה העכשווית שיש לשולחני אפילו לפני שהוא ישתמש במעות, זה שהוא יודע שאם תזדמן לו עסקה שיש בה רווח, יש לו מעות שהוא יכול להשתמש בהם באופן מיידי, ולכן, הווה עליי הוא, אז בגלל ההנאה הזאת הוא נעשה על המעות שומר שכר. הייתי ויקשר רב נחמן לרב הונה, מהתוספת במעילה שאומרת, גזבר המפקיד מעות של הקדש אצל השולחני. אם היו המעות צרורין וממילא הדין שלא ישתמש בהן השולחני, אז לפיכך אם השולחני הוציא דהיינו ישתמש במעות, לא מעל הגזבר, שהרי לא ברשות הוציאן השולחני, והוא אינו שלוחו של הגזבר בכך. אבל ואם המעות היו מותרין, הדין שישתמש בהם השולחני, ולפיכך אם הוציא אותם השולחני, הדין שמעל הגזבר. עד לכאן ציטוט התוספתא. הוא מקשה רב נחמן, והיא אמרת רב הונה, שהשולחני נחשב כשואל, ולכן אפילו במידה ונאנסו המעות הוא יהיה חייב, אז מי איריה הוציא? מדוע התוספתא אמרה שרק אם השולחני הוציא את המעות בפועל, אז מעל הגזבר? הרי לשיטתך רב הונה, אפילו במקרה שלא הוציא השולחני את המעות, נמי, גם אז הדין היה צריך להיות שמעל הגזבר. שהרי לפי מה שאתה רב הונה הסברת במשנה, שהשולחני חייב באחריותן, נמצא שמשעה שהופקדו אצלו המעות, הם כבר יצאו מרשות ההקדש ובאו לרשות השולחני, ונעשה כמי שהלווה הגזבר לשולחני את המעות, ואין הוצאה גדולה מזו. אז מדוע אמרה התוספת הלשון של הוציא? אמר לי, ענה לו רב הונה, הוא הדין, שאף על גב דלא הוציא השולחני את המעות כבר מעל הגזבר. ואיידה דתנא רישא, ואגב כך ששנה התנא של התוספתא בתחילתה לשון של הוציא, תנא סייפא נמי, אז הוא שנה גם בסייפא של התוספתא לשון של הוציא. אבל זה לא סותר את דבריי, שהשולחני הוא אכן שואל והוא יהיה חייב באונס. ואומרת המשנה, שומר השולח יד בפיקדון שהופקד אצלו, בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים כשעת הוצאה, רבי עקיבא אומר כשעת התביעה. הוא מסביר רש"י, בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, אם חסרו דמיה של הפיקדון שביד השומר מפני שהיא הוזלה בשוק, הדין שהוא ישלם את שוויה כמו שהייתה שווה בשעה שהוא שלח ביד שהיא שעת הגזלה. וכן מוסכם על כל הדעות שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אבל זה דווקא במקרה שהוציא הגזלן את הגזלה והיא לא קיימת יותר בעין לפנינו. כי אם היא כן ישנה בעין, והיא קיימת לפנינו כמות בשעה שהוא גזל אותה, אז אומר הגזלן לבעלים, הרי שלך לפניך. וביתר הכוונה, שאם היא שעתה בידו מאז ששלח ביד, והיא התייקרה, ואחר כך הוא הוציא אותה, אז הדין שהוא לוקה ביתר דמיה, והוא מחויב לשלם, כי שעת ההוצאה, דהיינו את המחיר היקר יותר שהיא הייתה שווה. את דעת בית הלל, הגמרא תפרש בהמשך, ורבי עקיבא אמר, כשעת התביעה. דהיינו כשווי התביעה בשעה שהתבעו את הגזלן לדין. ואומרת הגמרא, אמר רבא, היימן דגזל חבית דחמרה, מי שגזל חבית של יין מחברי. כאשר מעיקרה, בשעה שהוא גזל את החבית, היא הייתה שווי הזוזה, אבל אשתה עכשיו כשהיא יצאה מן העולם, זאת אומרת שהיא כבר לא קיימת יותר, היא הייתה שווי ארבעה זוזים. והשאלה היא, באיזה אופן היא נאבדה מהעולם? אם הגזלן תברה, שבר אותה בידיים, או שתיה, שתה אותה, ומדובר אחרי שהיא התייקרה, אז הדין שהוא משלם ארבעה זוזים. אבל אם היא תבר ממילא, אם החבית נשברה מאליה, אז הדין שמשלם הגזלן רק זוזה אחד. מה הייתה מה? שהרי כיוון דאי איתה, אם בשעת התביעה הייתה החבית לפנינו, הדרה למערה בעינה. היה הגזלן מחזיר את החבית עצמה לנגזל. שהרי הדין שאמרנו שהגזלן משלם כשעת הגזלה זה רק איכן שהחבית לא קיימת בפנינו, אבל כאשר החבית קיימת בעין, אז בין שהוקרה בין שהוזלה היא חוזרת כמות שהיא לבעלים. ולכן, הועיל ואם הנגזל היה תובע את הגזלן בעוד החבית הייתה קיימת אצלו לאחר שהיא כבר התייקרה, הדין הדרה למערה בעינה, היא הייתה חוזרת אל הנגזל כמות שהיא. אז זה בעצם מעיד על כך שבהאי שעתה באותו זמן דקשתי לי ששתה הגזלן את החבית או דקטבר לה שהוא שבר אותה בידיים כגזל מיני. זו בעצם שעת הגזלה, והרי הדין שמוסכם על כל הדעות שהגזלן משלם כשעת הגזלה. ותנן והרשנינו במשנה במסכת בבא מציעא שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. עד לכאן הסביר רבא את הדין הראשון שהוא אמר. ועכשיו הוא מסביר את הדין השני. אם איתבר נשברה החבית ממילא, הדין שמשלם הגזלן זוזה. מה היא טעמה? שהרי השתה עכשיו בשעה שהיא נשברה לא עביד לה ולא מידי. הגזלן לא עשה לחבית ולא כלום. ואם כך, המייקה מחייבת לי. בגין איזה נזק אתה מחייב את הגזלן? האישה אתה דגזלה. על הרגע בו הוא גזל את החבית, והרי האישה אתה באותו זמן שווי החבית זוזה הוא דשוויה. היא הייתה שווה רק זוז אחד. ומקשה הגמרא על דברי רבא. תנן הראשונים במשנתנו שבית הלל אומרים שהשולח יד בפיקדון צריך לשלם כשעת הוצאה. ונשאלת השאלה, מהי הכוונה כשעת הוצאה? אילם, האם תאמר שהכוונה כשעת ההוצאה של החבית מן העולם? זאת אומרת, כשווי החבית בשעה ששתו אותה או שהיא נשברה, ובמאי. אז ביחס לאיזה משתי האפשרויות חלקו בית הלל על בית שמאי. אי הם חלקו עליהם בחסר, במקרה שהוזלה החבית שבית שמאי אמרו שהגזלן ילקה לשלם כדמים היקרים יותר שהייתה החבית שווה בשעת הגזלה, ועל זה אמרו בית הלל. שישלם הגזלן את הדמים הזלים יותר כשעת הוצאה? מי איקה למאן דאמר? האם יש מי שסובר כך שאיכן שהחפץ הנגזל כבר לא קיים בעין, שהגזלן לא משלם כשעת הגזלה? והאתנן והרשנן במשנה במסכת בבא קמא דעה המוסכמת על כולם, שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. והיא תאמר שבית הלל אמרו את דבריהם ביתר, על המקרה שהחבית שעתה ביד הגזלן ומי ששלח ביד היא נתייקרה ואחר כך הוא הוציאה, ועל זה אמרו בית הלל שהוא ישלם כשעת ההוצאה. אז אם כך, בית הלל היינו בית שמאי, שהרי זה בדיוק מה שאמרו בית שמאי, שהוא ילקה ביתר. דהיינו שהוא ישלם את שווי הפיקדון כפי שהוא היה שווה בשעה שהוא איבד אותו. הפכנו דף אל הפשיטה שצריך לומר, שמה שאמרו בית הלל כשעת הוצאה, הם התכוונו כשעת הוצאה של הגזלה מבית הבעלים. שבית שמאי אמרו שאם הגזלה הוקרה, הלכה, זאת אומרת הוא יצטרך לשלם כשעת ההוצאה מן העולם, ובית הלל חלקו עליהם ואמרו שהוא לא יצטרך לשלם את ההתייקרות, אלא רק כשעת שווי הגזלה בשעה שהיא הוצאה מבית הבעלים. אבל אם כך מקשה הגמרא, לימה האם נאמר שרבא דאמר את דבריו כבית שמאי? והרי נקבעה הלכה כבית הלל. יענה על כך, אמר לך רבא, ביתר, כאשר התייקר הפיקדון, כולי אלמא לא פליגי, כולם מסכימים ולא נחלקו, שהדין כפי שאמרתי, שהגזלן משלם כשווי הגזלה בשעה שהוא איבד אותה מהעולם, כי פליגי, מתי נחלקו בית שמאי ובית הלל? בחסר, כאשר הפיקדון הוזל בשעה שהוא היה ביד הגזלן, שבמקרה כזה, בית שמאי שסברי ששליחות יד אינה צריכה חיסרון כדי להיחשב לשליחות יד, לכן וכי חסר ברשות הדידי חסר. ומי ששלח בה שומר יד, אז אף על פי שהיא לא חסרה בפועל, זה נחשבת כגזלה והיא עומדת באחריותו של הגזלן, לכן כשהוזלה ברשותו הוזלה. ואומנם אם הייתה הגזלה בעין, יכול היה הגזלן לומר לנגזל הרי שלך לפניך, אבל עכשיו שהוציאה, הדין שהוא משלם כשעת שליחות יד. ובית הלל לעומת זאת, שסברי שהם סוברים ששליחות יד צריכה חיסרון כדי להיחשב לשליחות יד, ולכן כל זמן שהשומר לא שלח בפועל יד בפיקדון, הרי הפיקדון עוד לא עבר לרשותו. וכי חסר, אז ההוזלה שהייתה בשווי הפיקדון ברשות הדמרי חסר. ההוזלה הייתה כאשר החפץ עדיין היה ברשות הבעלים, ולכן אמרו בית הלל שישלם הגזלן כשווי החפץ בשעת ההוצאה שלו מן העולם. ומה שהקשינו, הרי כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, זה נאמר רק ביחס לגזלה ממש, שהחפץ הגיע לידי הגזלן על ידי גזלה, אבל במקרה שלנו, הפיקדון בהיתר הגיע לידיו של השומר, והמחלוקת בבית שמאי לבית הלל, מתי זה נחשב שהשומר שלח יד בפיקדון. אלא מקשה הגמרא על ההסבר הזה, הדה אמר רבה, בדף מם א' ששליחות יד אינה צריכה חיסרון כדי להיחשב כשליחות יד, לימה אז האם נאמר שרבה דאמר את דבריו כבית שמאי והרי הלכה היא כבית הלל? אלא מכוח שאלה הזו אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן במשנתנו באיזה מציאות מדובר, כגון שטלטלה שומר את החבית כדי להביא עליה גוזלות, כך שהוא בעצם לא התכוון לגזול את מה שבתוך החבית. ובשואל שלא מדעת כמפלגי, ונחלקו בית שמאי ובית הלל ביחס לשואל שלא מדעת הבעלים. בית שמאי סברי ששואל שלא מדעת בעלים גזלן הווי, ולכן וכי חסר, הוזלת הפיקדון ברשות הדידי חסר, הייתה בשעה שהייתה החבית ברשותו של השואל שלא מדעת, ולכן היא הוזלה ברשותו ולא ברשות הבעלים. ובית הלל לעומת זאת סברי ששואל שלא מדעת הבעלים שואל הווי, והוא לא נחשב כגזלן, ולכן, וכי חסר, ברשות הדמר החסר. הוזלת הפיקדון הייתה בשעה שהוא עדיין היה ברשות הבעלים. אלא מקשה הגמרא על ההסבר הזה, הדאמר רבה, ששואל שלא מדעת בעלים לרבנן גזלן הווי, שהגמרא בבבא קמא דנה לגבי אדם ששלח את בנו הקטן עם צלוחית שמן בידו אצל החנווני לקנות שמן, ובדרך חזרה הביתה נשברה הצלוחית, שבמקרה כזה נחלקו רבנן ורבי יהודה, העמיד רבה את מחלוקתם כאשר החנווני השתמש בצלוחית שלא מדעת הבעלים, זאת אומרת בשואל שלא מדעת, ואמר רבה שלשיטת חכמים החנווני הוא גזלן, ומזה שרבה העמיד את דברי חכמים דווקא באופציה הזאת, מסתבר שזו דעתו של רבה, ועל כן הוא רצה להעמיד את חכמים כדבריו מפני שהלכת כרבים. אז אם כך, לימה נאמר שרבה דאמר את דבריו כבית שמאי והלא הלכה כבית הלל, אלא מכוח קושייה הזו אומרת הגמרא, אך כאן במשנתנו בשבח של גזלה כמפלגי. מה שאמרה המשנה חסר ויתר, אין הכוונה שהגזלה התייקרה או הוזלה, אלא הכוונה לחסר ויתר בגוף הגזלה עצמה, שחסרה זה למשל שגזזו ממנה צמר, והותירה למשל שהיא התעברה אצל הגזלן. ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי סברי שבח גזלה דנגזל הווי. הוא שייך לנגזל, ולכן הגזלן צריך לשלם את הכל. גם את מה שנחסר מהגזלה וגם את מה שהיא הותירה. ובית הלל לעומת זאת סברי שבח גזלה דגזלן הווי. ולכן הוא צריך לשלם כשעת הגזלה עצמה. דהיינו כשעת ההוצאה מרשות הבעלים. אומרת הגמרא ובפלוג תדה ניתנאי. מחלוקת בית שמאי ובית הלל מקבילה למחלוקת התנאים בברייתא הבאה, דתניא, ששנינו בברייתא, הגוזל את הרחל, זאת אומרת את הכבשה, ואם הוא גזזה או וילדה, הדין שהוא משלם אותה ואת גזותיה ואת ולדותיה, אלו דברי רבי מאיר. ודברי בית שמאי שסוברים שאת הכל צריך לשלם הגזלן, מקבילים לדבריו. רבי יהודה חולק ואומר, גזלה חוזרת בעיניה. as is, כמו שהיא עכשיו, בלי הגיזות ובלי הוולדות. וזה מקביל לדעת בית הלל, שאמרו שהשומר צריך לשלם כשעת הוצאת הגזלה מבית הבעלים. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואומרת הגמרא, די קנמי, ניתן לדייק מלשון משנתנו, שמשמעות המילים חסר ויתר, אכן מתייחסות לגיזות וולדות. דקטני, שהרי כתוב במשנה, בית שמאי אומרים, ילקה בחסר וביתר, ובית הלל אומרים, כשעת הוצאה. ומזה שנקטה המשנה בדעת בית שמאי לשון של חסר ויתר ולא נקטה לשון של זול ויוקר, אז שמע מינה כפי שהסברנו, שמחלוקת בית שמאי ובית הלל המשנה מתייחסת לשבח של הגזלה. ציטוט מהמשנה, רבי עקיבא אומר, כשעת התביעה. ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי עקיבא, הוא מודה רבי עקיבא במקום שיש עדים, שמעידים כמה הייתה שווה הגזלה ביום שגזלו אותה, והם גם ראו שגזלה המנו, שמשלם השומר כשעת הגזלה. ומה הייתה מה שרבי עקיבא אמר, שאם לא היו עדים, שמשלם הגזלן כשעת התביעה? מפני דאמר קרא, ביחס לגזלן שכיחש בגזלה ונשבע לשקר, או מכל אשר היא שווה עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ומשמעות המילים ביום אשמתו, שהגזלן צריך לשלם לנגזל את שווי הגזלה בדמים של אותו יום שהוא מתחייב לו. אז היכן שהנגזל טבע את הגזלן, והודה הגזלן, ככה שעל פיו הוא מתחייב, אז במקרה כזה, העמדתו בדין והודעתו זה יום אשמתו. אבל אם יש עדים שראו שהוא גזל אותה ממנו והם יודעים כמה היא הייתה שווה ביום הגזלה, אז הגדרת יום אשמתו משתנה, שהרי וכיוון דעיק העדים שיש עדים שראו את הגזלה, אז מהרושעתה הוא דעיכה יבלי אשמה. אז עדותה מגדירה את יום הגזלה כיום האשמה. אמר לי שאל רב הושעיה לרב יהודה, רבי, אתה אומר כן? כך אתה מסביר? והרי, האחי, כך אמר רב אסי שאמר רבי יוחנן, חלוק היה רבי עקיבא אפילו במקום שיש עדים. שרבי עקיבא סומר שתמיד הגזלן משלם כשעת התביעה. מה הייתה מה? מפני דאמה אקרא, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ובידינה הוא דקמיחי ולאשמה. וההגדרה של יום אשמתו זה על פי העמדה לדין בבית הדין. הוא מספר את הגמרא שאמר לי רב זירא לרבי אבא בר פפא, כי אזלת להתם, כאשר תלך מבבל לארץ ישראל, עקיף אסולם הדצור, תקיף הרבה את הדרך וסבב דרך ארוכה, ותלך דרך המעלות של הר צור, שזה מקום השבוע של רבי יעקב, ועול לגבי ותיכנס אצל דרבי יעקב בר אידי שגר שם, ובא ימיני ותשאל ממנו, איש מי עלי, האם הוא שמע לרבי יוחנן, האם הלכה כרבי עקיבא או אין הלכה כרבי עקיבא? וכאשר הגיע רבי אבא בר פפא לרבי יעקב בר אידי, אמר לו רבי יעקב בר אידי, האחי, כך אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי עקיבא לעולם. ושואלת על כך הגמרא, מהי הכוונה לעולם? ענה על כך, אמר רב אשי, שתוספת המילה לעולם היא כדי שלא תאמר הני מילי. דברים אלו שאמר רבי עקיבא, שהגזלן משלם כשווי הגזלה בשעת התביעה, זה רק איך דלק העדים, שאין עדים שמעידים על שעת הגזלה. אבל היכא דאיכא עדים, היכן שיש עדים שמעידים על שעת הגזלה, במקרה כזה לא אמר רבי עקיבא את דבריו. ולכן הוסיף רבי יוחנן ואמר, הלכה כרבי עקיבא לעולם, שהלכה כדבריו גם במקום שיש עדים. ואינמי, ואו גם ניתן לומר שהתוספת של המילה לעולם, קשורה להכרעה במחלוקת נוספת, שהלכה כרבי עקיבא גם במקרה דעה האדרה שהחזיר השומר את החבית לדוכתה למקומה ואיתברה, ושם היא נשברה באונס. והדגיש רבי יוחנן שגם במקרה כזה הלכה כרבי עקיבא להפוקי להוציא מדי רבי ישמעאל דאמר לא באינן דעת בעלים, שהשבת החבית למקומה נחזרת כהשבה גמורה, ולא צריך השומר הגזלן להודיע על כך לבעלים. כמה שמלן, בא רבי יוחנן להשמיע לנו שהלכה כרבי עקיבא גם בדין הזה, דבאינן דעת בעלים. שבשעה שהשומר הגזלן מחזיר את החבית, זה לא נחשבת כהשבה גמורה אם הוא לא מודיע על כך לבעלים. ולכן החבית שנשברה באונס עדיין נחשבת ברשותו והוא התחייב על כך. עד לכאן היו הדעות של שמואל ורבי יוחנן שפסקו כרבי עקיבא. ורב לעומת זאת אמר, הלכה כבית הלל. שהשומר הגזלן צריך לשלם כשעת הגזלה, ואומר רשי, אנחנו פוסקים כרבה, על פי הכלל שאומר, שבמחלוקת המוראים פוסקים כאחרון מביניהם. עד לכאן דף מ"ג.